שלום חברים, מה שלומכם? יש לנו פרק מיוחד היום, הולך להצטרף אלינו היום יפתח שואה, שהוא הבעלים ומייסד של קרוספיט קריות וקרוספיט חיפה, אחד ממובילי הדרך בתחום הכושר הפונקציונלי והקרוספיט בישראל, באמת מי שלקח את כל התחום הזה של לנהל עסק בצורה נכונה, ולקח אותו כמה צעדים קדימה, ואני חושב שהוא הולך לתרום לנו המון היום ממה שיש לו להגיד, גם בהתנהלות יומיומית וגם בתחום, בתקופת המשבר הזה. אז בואו נצא לדרך, מקווים שתהנו. אז בוקר טוב, היי פתח, ושלומך.
בוקר טוב, בוקר מצוין.
תודה רבה.
זה שבוע נעים.
כן, תודה רבה על הזמן, תודה שהסכמת לתת לנו מזמנך. אני בשתי מילים אספר עליך, למאזינים, למי שקצת לא מכיר. אז יפתח הוא הבעלים ומייסד של קרוספיט חיפה וקרוספיט קריות, באמת אחד מוותיקי עולם הקרוספיט, מיזמי עולם הקרוספיט בישראל, ומעבר לזה הוא באמת אפשר להגיד ממובילי הדרך בכל התחום הזה בישראל, בן אדם שאני לומד ממנו המון, שלקח באמת צעד קדים את כל רמת המקצועיות והירדה לפרטים בכל מה שקשור לניהול עסק בצורה נכונה, לבניית צוות מקצועי, באמת, בנאדם שיכול מאוד מאוד לתרום לנו למה שאנחנו בדרך כלל מדברים עליו בפודקאסט הזה, אז תודה שאתה איתנו. אני בטוח שפספסתי עוד הרבה דברים בקורות חיים שלך, אבל זה בקצרה.
תודה, המון תודה, וגם אני לומד ממכם הרבה, ככה בשנים האחרונות, גם מהתחום החרותי וגם
האמת אני חייב במילה לספר איך אפשר להגיד הכרתי אותך באופן אישי יותר, לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני 3 שנים בערך, אפילו פתחתי את ההודעה לפני איזה חצי שעה שהתכוננתי לפרק, שלחת לי הודעה, ואני עוד הייתי בעלים של מועדון בהדר יוסף, אבל בחור צעיר שלא לא ידע עדיין יותר מדי מהחיים שלו, ושלחת לי הודעה, ואמרת לי, היי דוד, מה שלומך? אני עושה סבב בוקסים, כי חשוב לי ללמוד מאחרים, ואני אשמח לבוא אליך ביום שישי ולראות את המקום. והייתי מאוד מופתע מההודעה הזאת, כי אמרתי, וואו, כאילו, איזה השקעה, איזה ירידה לפרטים. ובאותו זמן, באמת, היית כבר מועדון באמת מצליח, ושני מועדונים עשוי לדעתי. וממש ממש התרשמתי מהדבר הזה, וזה משהו שדרך אגב, סיפרתי להרבה אנשים, כל פעם שעלה שיחה עליך, הייתי אומר, תשמעו, זה בן אדם שלוקח מאוד מאוד ברצינות את מה שהוא עושה, אז זה ככה מהיכרות, אפשר להגיד, ראשונית שלי, האישית, איתך. אז מה שהייתי שמח לשאול אותך, באמת אולי עוד בכמה מילים עליך, איך נכנסת לכל העולם הזה של הקרוספיט, איך ההתפתחות הזאת קרתה, איך הפכת ליזם בעולם הקרוספיט, אז נשמח לשמוע.
אוקיי, okay. קודם כל, יזמות זה משהו שהוא תמיד עניין אותי. כבר מיום שהשתחררתי וניסיתי כמה עסקים עוד לפני, עוד שצלחו, עדיין, ופה אני פותח מאמר מוסגר, אני חושב שבעולם של היום אתה גם יכול להיות שכיר, ואם יש לך ראש פתוח ובוס מספיק עם גמישות מחשבתית, אתה יכול להיות גם יזם, כשכיר, זאת אומרת, מה שהוביל אותי זה העשייה ולא הכסף. בתחום הזה של הספציפית גדלתי בו, הייתי כדורגלן לפני הצבא, בצבא עשיתי בכושר כל הזמן, וזה היה סייטיק, הייתי מדריך חדר כושר ולמדתי מנהל הכלכלה, והייתה איזו נקודה אישית בחיים שגרמה לי לרוצה להתעסק רק בזה. אז זנחתי, ממש עזבתי את הלימודים באמצע, עוד בהומספייס במשרה מלאה, התקדמתי שם לניהול, ופגשתי את הקרוספיט אצל אומרל ב-2010, שחיפשתי את עצמי, החדר כושר אפילו במקום עבודה שלי התחיל לשעמם אותי, וחיפשתי איזה משהו חדשני כזה, ועם אורן שניידר שהוא הבעלים לשעבר, ב-YCT, הלכתי לאימון היכרות,
ב-YCT הייתם
באימון הראשון שלי בחיים, לא, הלכתי עם אורן לעומרי, אורן ככה עוד פעם כרגול שיש, הוא פשוט עבד איתי בהומספלייס, הלכנו ביחד אימון לקירות, והאימון שלנו היה מרש אצל עומרי, אבל פשוט רשום, לא הבנו את הקשקושים שרשום על הלוח, אומרים בדיוק, אני לא אשכח את זה בחיים, הוא סיים בעצמו אימון, הוא הגיע כזה יחף, אתה יודע, עם הנעלי,
ויברם.
זה נקרא, פייב פינגרס האלה שלו.
ויברם.
וזרקו אותנו לתוך מרף, והתאהבתי, והנקודה שהתאהבתי זה שפתאום הרגשתי כמו בכדורגל, כמו חבר'ה שמשחקים ביחד בשכונה, או וייבים של התחרותיות, והחברמניות, והכיפים, וזה קייתי ברגע. ואחרי שבועיים כבר הייתי ב-level 1.
כלומר,
החוויה של היום, שאנשים שולחים לקורס, אתה יודע, אחרי שנתיים או שלוש, בקרוספיט, אולי הם פחות מתרגשים היום, אבל בשביל אז היה, וואו, כאילו ישר קניתי כרטיס טיסה ללונדון, ותזמי לחשוב פעמיים.
וואו.
וככה נכנסתי. ואם אנחנו מדברים נגיד על, על, על חיבור עסקי, אז אני חושב שאנחנו חייבים, נגיד את זה בצורה חיובית, אנחנו מחויבים תמיד להרגשה שממנה הגענו לתחום הזה. כל אחד הגיע, אתה יודע, לקרוספיט בספורט, זה נקודת חיבור אישית. ואחת הטעויות שאנחנו עושים עם הזמן, אנחנו מנסים להתאים את עצמנו לכולם ולרצונות של לקוחות, בשביל לעשות יותר מנויים, או משהו אחר, כן. ומתפשרים את החיבור שלנו.
כן. וואו, יפה. עכשיו, כשהחלטת ללכת ולעשות level 1, זה היה גם אחרי מחשבה של אמרת, בדקת את השוק ואמרת, וואו, אין כמעט מולדני קרוספיט וזה יכול להצליח.
לא, לא.
נטו ממחשבה של בא לי ללמוד את זה.
נטו מוואו, מה זה עשה לי? אני אפשר עוד משהו בתקופה שבועיים האלה, גם ניסיתי, אתה יודע, חזרתי הביתה וראיתי יוטיובים, וראיתי סרטון של מי שעושה אובר סקווט עם מקל, זה עובר ב-15 שניות כמקל, מוטרק 40 קילו. ואמרתי, וואה, זה 40, ישר שמתי 40 קילו, הרמתי ונפלתי כמו אקורדיון. ממש נתפס לי רב ונהיה לי בלט, ובשבועיים, בשבועיים האלה לפני הקורס, לא יכולתי לזוז. באמת, נטו מהתלהבות מהמוצר הזה.
ואחרי כמה זמן...
לא חשבתי, להפך.
ואחרי כמה זמן כבר פתחת את המועדון?
אז זהו, זה עבר איזשהו תהליך. לא התכוונתי לצאת להיות עצמאי. כשחזרתי, חשבתי על זה, באמת אהבתי את מקום העבודה, את ההום ספייס, ואז זה קרוב אליכם. ורציתי להנחיל את זה שם. כאילו היה לי איזו פנטזיה בראש, קרוספיט במגדלי עזריאלי, באתי עם רעיונות למנהלים שלי ולמנכלים, וגם הרגשתי שזה עומד להיות הדבר הבא. למרות שהסתכלו עליי מוזר, אמרתי, תשמעו, אם אנחנו לא נעשה את זה פה, תלכו מלא קטנים מסביבנו. וראיתי שאני כל הזמן נופל על אוזניים עצלות, בזמן שמתאמנים שלי ממש מוגעים לתוצאות, ושהוא החלטתי אחרי שנתיים עשיתי את זה, אבל החלטתי במהלך השנה לעשות ניסיונות, הייתי נוסע לחיפה, החלטתי גם לעשות את זה בצפון, כי זה נתן לי איזושהי תחושה של back to basics כזה, לחזור למקורות, לעזוב את המרכז, לחזור הביתה. והייתי נוסע 3 פעמים בשבוע לחיפה, מפסיד אימונים אישיים, אתה יודע, מפסיד הרבה כסף מרכז בשביל לפתח את הרעיון. וב-2012 פתחנו אופן רשמי, שבאמת יצרנו איזו קבוצה גדולה של מתאמנים.
וואו, יפה. האמת שאחד הדברים שבאמת... אתם עושים אולי הכי טוב היום בשוק שלנו, או באמת מובילים בדרך הזאת, זה באמת ההתנהלות הנכונה מבחינת ניהול של העסק. אתם ממש ממש מובילים בדבר הזה. התחלתי ירידה לפרטים, אתה גם יש לך קורס שאתה מעביר בתחום הזה, של איך להשתפר מהבחינה הזאת. אני גם באתי לקורס הזה ונהניתי מאוד. עכשיו, הדבר הזה, אתה חושב... בא בגלל שהיה לך איזשהו ניסיון ברשת גדולה של לנהל סניף, אתה חושב שזה עזר, היית ממליץ למישהו לעבור תהליך כזה של אולי לנהל קודם באיזשהו מקום וללמוד איך גופים וארגונים עובדים, אתה חושב שהדבר הזה עזר לך?
קודם כל כן, עזר לי מאוד. אתה יודע, כל אחד בעסק שלו, מה שעוזר לו, זה מה שבנה אותו בחיים. זה עזר לי בדיוק כמו שמשמעת של ספורטאי בילדות עזרה לי, וכמו שתהליך מכירות שלמדתי בהרבלייף, גם הייתי מפיץ של הרבלייף איזה כמה שנים, ואתה לומד שם את עולם המחירות באמת על בוריו. אני כן ממליץ לאנשים, אם הם בתחילת דרכם, לעשות איזושהי דרך מסודרת, ללמוד לנהל צוות, ללמוד למכור כמו שצריך. עדיין, זה לא פוסל, זה לא שזה הדרך היחידה, יש המון שהם אוטודידקטים כאלה, שיכולים ללכת לקורס ואז לבצע אחד לאחד מ-day one. זה כמובן.
כן.
מה שכן, כן.
כן, אני איתך. תמשיך.
מה שכן, בסופו של דבר, אתה חייב לקחת את הכלים האלה ולבצע אותם, אתה יודע, להשתמש בהם באופן עקבי כל יום. כמו שנגיד, אתה עושה כספורטאי, אתה יודע, מה שהוביל אותך להיות אלוף הארץ, זה הדברים הקטנים שעשית כל יום ולא ויתרת אליהם, ואתה יודע, בתוך תוכך אתה יכול לראות על במת המתחרים שיש מסביבך, מי עשה את הדברים הקטנים האלה ומי לא, למרות שלנו הצופים, אתה יודע, כולם נראים אותו דבר ברגע השריקה. אז זה אותו דבר גם בפן העסקי.
כן, יפה. עכשיו, כשאתה מסתכל היום על השוק הזה, ובאמת בשנה האחרונה, אני חושב, התחלת גם קצת לקחת על עצמך מין פרויקט כזה של לנסות להרים את הענף, ולנסות טיפה לעזור לאנשים, ולהגיע לרמת מקצועית גבוהה יותר, דווקא בקטע הניהולי. מה אתה רואה שרוב מועדוני הקרוספיט, או הסטודיו עם הקטנים, נופלים בהם, ולא כל כך מצליחים להבין איך להתנהל בצורה נכונה. מנקודת המבט שלי, למשל, הרבה מזה לדעתי זה קשור גם לסטטוס בחיים. כאילו, יש הרבה פעמים קשר ישיר בין אנשים שהם בעלי משפחות, או כמו אצלך זה שבעל ואישה ביחד מנהלים את הדברים, ואז מבינים של, אוקיי, זה הפרנסה שלי, זה העסק שאני לא עושה את זה כתחביב, אנחנו צריכים לקחת את זה שלב קדימה, אנחנו צריכים לדעת מה המספרים שלנו, צריך להיות לנו איזושהי תוכנית לכל רבעון, לכל שנה, אז זה איזשהו משהו קטן, אבל מה לדעתך הדברים שבאמת המודוני קרוספיט נופלים בהם, שאם ישפרו אותם, זה ממש ייקח אותם צעד קדימה.
אנחנו נדבר על מועדוני קרוספיט, אבל צריך, לדעתי, זה לאו דווקא המועדוני קרוספיט נופלים בהם, אלא המון עסקים קטנים נופלים בהם, וגם ספורטאים, אני כל הזמן עושה הגבלה בין הספורט לעסק, זה לקפוץ קדימה, לקפוץ קדימה מהר מדי. זה להיכנס לתוך הענף, כשאתה רואה את קצה הקרחון, וזה נראה לך כזה תמונה, אתה מצייר לעצמך איזו פנטזיה, של ככה נראה קצה הקרחון, ואתה מנסה לקפוץ לשם מהר. ואז אתה מפספס המון שלבים בדרך, שהם היסודות. ואם נסתכל על מספרים, אז נראה שהמון מועדונים מגיעים מאוד מהר, בעיקר הפעימה השנייה, נגיד היו את המועדונים שעשו את השלבי חתחתים, החמישה, השישה, עשרה מועדונים ראשונים, ראינו ב-2015 שהיה בוסט של עוד איזה 50 מועדונים. המון מהם נתקעו באזור המאה, בין 100 ל-200, אם אני יודע, 200 זה למתוח למעלה. ואז נתקעו, או שהלכו אחורה וחלק גם נסגרו. ואני אומר, אוקיי, איך הגעתם כל כך מהר ל-200? וחזרתם אחורה, או לא הצלחתם משם להתקדם. ונראה שמשהו בבסיס היה לא מספיק חזק. ומה שאני מלמד את אנשים לעשות, זה לחזור איזה, לקחת כמה צעדים אחורה, ולהשקיע בתשתית, להשקיע באותו בסיס. עכשיו, לדבר על הבסיס הזה, זה באמת לפרוט המון 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 דברים. שוב, אתה יכול להקביל לזה, שיבוא אליך מישהו חדש, אתה רואה עם המון פוטנציאל גופנים, מתחום אחר, ויגיד לך, אני רוצה תוך שנה להיות ב-RFA.
כן.
עכשיו, זה יכול להיות, זה לא יכול להיות, הכל תלוי באמת בכמה הוא ישקיע בבסיס שתגיד לו.
כן. יפה. האמת, אני, אם אני במילה אספר על החוויה האישית שלי, אני אפשר להגיד גם עברתי את התהליך הזה. כשפתח את המועדון קרוספיט, לא היה לי את הניסיון הזה באיזשהו ניהול או משהו כזה. הייתי באמת בחור צעיר שמאוד מאוד אהב קרוספיט, מאוד אהב ספורט, עם המון מוטיבציה, מאמן. והתחלתי את התהליך הזה, ובגדול עשיתי את הדברים כמו שראיתי במקום הקודם שהייתי בו, חלק מהדברים. הייתי מתאמן ומאמן אצל עומרי בהרצליה, ופתחתי את המועדון, ובאמת, כמו שאמרת, עד השלב הזה של ה-200 מתאמנים, הגענו די מהר ובמרכאות, בלי הרבה מאמץ ובלי לעשות את הדברים בצורה יותר מדי מקצועית. אם לחדש למנויים בעצמנו ובלי יותר מדי לעקוב על זה, ואם מתאמן בא לו לחדש את המנוי סבבה, ואם לא, אף אחד לא מדבר איתו. כאילו ממש ברמה הזאת, כאילו דברים שהיום אני נדם שככה הייתי מתנהל. אבל לאט לאט אתה לומד על בשרך שצריך וכדאי לעשות את הדברים בצורה קצת שונה, אבל פה הרבה פעמים נכנס העניין של הביצה והתרנגולת, מה קודם. כי מצד אחד אתה רוצה להגיד לבעל עסק, אם אתה רוצה להיות מקצועי ולתנהל בצורה נכונה, תיקח איזושהי מנהלת קבלה או מנהלת אדמיניסטרטיבית, שהכל יהיה מסודר, שיהיו בעלי תפקידים מסודרים, שכל אחד יודע מה הוא עושה. אבל מצד שני, בן אדם כזה אומר לך, תשמע, אבל רק פתחתי, אין לי עדיין יכולת כלכלית לעמוד בדברים האלה, אני מאמן את רוב השעות, אין לי כסף גם לשלם למאמנים אחרים, אז אני לא כל כך יודע איך להתקדם, גם אין לי זמן להשקיע בעסק, כי אני מאמן את כל השעות ואני גמור בסוף היום. אז מה היית אומר לבן אדם כזה שנמצא בסיטואציה כזאת?
אז יש פה, יש שני דברים. דבר אחד זה הפן הכלכלי, והדבר השני זה הפן התודעתי. אם פתחתי עסק ואני רוצה, בוא נתחיל בתודעה,
כן.
נעשה את זה ככה. אם פתחתי עסק ואני רוצה להיות באיזושהי רמת הכנסה, שבוא נגיד 100,000 שקל, זה מה שהראשונים חושבים עליו, מחזור. הם חושבים שישאר להם איזה 40-50, הם לא מבינים שזה זה קצת פחות, אבל לא נורא, זה מה שחולם הבן אדם הראשון. קודם כל, בתודעה, אם אנחנו רוצים להרוויח או לגלגל 100,000 שקל, אנחנו צריכים לחשוב כמו בן אדם שעושה את זה. ולא כמו בן אדם שמגלגל 10,000 שקל מחזור, ממש מה הסדר יום שלו. עכשיו, או שקוראים ספר על מישהו כזה, או שהולכים ללמוד ממי שעשה את זה. זאת אומרת, תמיד אני נדהה מזה שהמון בעלי מועדונים גם יצאו ממני, טוב, אני לא ארדוף אחריהם שיבואו ללמוד, אבל מספיק שהיו מרימים טלפון והייתי מלמד אותם, במקום להסתכל מהצד ולראות את אותם טעויות. עכשיו, הדבר השני זה להבן את העסק שלך מבחינה כלכלית. כיוון זה אומר, אם אני רוצה עוד שנה, שנתיים, ואני בטוח שאני יכול לייצר מחזור של, לא יודע מה, 250,000 שקל בחודש, אז כבר עכשיו אני אלך עם תוכנית עסקית לבנק, ואני אראה איך אני מייצר את זה, ויקח כמה כסף שצריך. אז אני אקח 500,000 שקל הלוואה, ובחצי מיליון שקל האלה אני גם אקח בחשבון שיש לי מזכירה לשלם לה, מאמן להעסיק אותו, השתחזוקה או כל דבר אחר, כדי שאני לא יהיה גמור מ-10 שעות אימון ביום ועוד 10 שעות עבודה מאחורי הקלעים. שזה גם, להתחיל לאט לאט יכול לגמור אותך מהר.
לגמרי. כן, אני ממש ממש מתחבר למה שאמרת. באיזשהו מקום, בן אדם שאומר, אוקיי, נפתח עסק ואני אמן את כל השעות בעצמי, זה כמו לפתוח חנות בגדים בלי לקנות סחורה ולחשוב שיהיה בסדר ולאט לאט יהיה כסף ותוכל לקנות סחורה. זה אותו דבר, אני חושב שזה הבסיס של בעצם להתחיל להתפתח כעסק, במיוחד היום שיש הרבה תחרות. אולי ביום הראשון, אני לא יודע איך זה היה ב-2012, אבל אולי באותם שנים, בגלל שקרוספיט היה כל כך מיוחד, בגדול כל עוד כאילו היה שם שלך קרוספיט, היה לך כמה מוטות, היית בסדר, היה לך את הגרעין הזה ושהיית שורד איתו. היום אני חושב שאנחנו בזמן אחר לגמרי, את השירות שאתה חייב לתת. אז אני מניח שאתה גם מרגיש את זה.
נכון, החסם כניסה בתחילת הדרך היה נמוך יותר, והחסם כניסה עכשיו עלה, כמובן מצד שני. מה שאנחנו כן צריכים לעשות זה כרגע באותם חסמי כניסה, באותם רמת השקעה התחלתית, בוא נגיד שהיום לפתוח מועדון זה אזור של 250,000 שקל, זה עדיין לא כמו חדר כושר שזה כמה מיליונים, אז זה כן אפשרי, אבל הערך שאנחנו צריכים להתחיל לתת אותו ללקוחות, הוא חייב להיות גבוה יותר. אנחנו חייבים להיות יותר אטרקטיביים בשביל להכניס אנשים ולהשאיר אותם אצלנו.
לגמרי, לגמרי. אז באמת, באמת, עם כל מה שאמרנו, אני חושב שעדיין הסכומים שמדובר עליהם הם לא בשמיים. כלומר, אם יש לך, אם יש לבן אדם תוכנית מסודרת, והוא הולך לבנק והוא לוקח איזשהו ליווי של בן אדם שעשה את הדברים והוא יודע איך לעשות את הדברים, זה ממש ממש אפשרי, ואתה לא צריך להיות איזשהו טייקון בשביל עכשיו לפתוח באמת חדר כושר עצום בעלות של מיליונים. אז זה ממש ממש אפשרי, בן אדם שהוא מסודר והוא יודע איך לעשות את הדברים. מגניב. טוב, מן הסתם, הנושא החם ביותר זה הקורונה, וכל המשבר הזה. ואני המון עוקב, אחרי המון מועדונים, גם בארץ, גם בעולם, בשביל כל הזמן ללמוד ולראות איך אנשים אחרים עושים את הדברים ולקבל רעיונות, וכמובן גם אחריכם. הייתי שמח לשאול איזה שינויים עשיתם גם עכשיו, וגם האם יש איזה שהם שינויים מערכתיים שאתה מתכנן לעשות ביום שאחרי, בגלל שאתה רואה את השוק הזה משתנה, או את הלך הרוח של האוכלוסייה משתנה?
כן, קודם כל אני מאוד אוהב הסימונים שהקורונה הפילה עלינו, על העולם שלנו. כן. אני מקווה באמת שגם על המאמנים שלנו, גם השכירים, גם בעלי המועדונים, כולם מסיקים מסקנות. אני חושב שהעובדים שלנו מבינים כמה קשה וכמה מסוכן זה לנהל את העסק שלנו, ולמה חשובים המרווחים האלה, אתה יודע, בתשלומים. מי שחלקל את עצמו נכון, היה לו קצת אוויר לנשימה, ומי שלא שמר על מרווחים קרס. זה בצד אחד. דבר שני, מה שאנחנו עשינו זה גם כמו כולם עברנו לאונליין, אבל אני חושב שגם חשוב לפתח איזושהי תשתית של אונליין לעתיד, כי זה מוצר שהוא יישאר, אז זה משהו שאנחנו עכשיו מנסים לבנות אותו מחדש. גם החיסרון שלי, שאני לא כזה בן אדם טכנולוגי, אז אני לומד את התחום הזה ממש מחדש, קנינו, הזמנו מוצרים, זה מיקרופונים ומצלמות עם תאורה, באמת השקענו בזה כסף, ואני חושב שאנחנו גם נזיז סכומי השקעה ממקומות אחרים בעסק, לתחום המדיה, גם בתשתית וגם בפרסום. וזה גם מה שילך להיות בעתיד. אני חושב שגם כל התחום של ההחזקה במועדון, בגלל הקורונה אני צריך להשקיע בו יותר, אם זה אמצעי ניקוי, שירותי ניקיון, ברמה הרבה יותר גבוהה, אנחנו כן שמנו על זה דגש לפני, ואני צריך להשקיע בזה יותר עכשיו, וגם זה יבוא על חשבון דברים אחרים. זה בגדול, אני כן חושב שעצם זה שהייתה לנו תשתית חזקה, זה נתן לנו את השקט לחשוב על העתיד, ולא לשרוד מהיום למחר. והמשברים האלה, מה שצריך לחשוב, זה שהקורונה הזאת זה לא איזה אוריקן שמגיע פעם ב-20 שנה, זה ימשיך ויגיע. אני לא יודע אם אתה זוכר בהרצאה בקריות, בסדנה בקריות, דיברנו על סיכונים, דיברנו על הכחדה איטית של האוכלוסייה העולמית, בעיקר מנגיפים. זאת אומרת, זה נגיף ראשון מיני רבים שיתקוף אותנו, ואנחנו חייבים להיערך לזה בעתיד.
כן. מעניין. עכשיו, כשאתה אומר שאתה רוצה להמשיך את כל מערך האונליין, בגלל שאתה חושב שכל מיני הגבלות כאלה ואחרות יימשכו, או כי אתה חושב שיש אנשים שפשוט יותר יפחדו להגיע פיזית למועדון, ומתוך איזה מחשבה זאת?
בטווח הקצר, אני יודע שלאנשים יהיה פחות נוח, או עדיין אולי יפחדו להגיע, זה מנקודה אחת. ונקודה שנייה, זה שיכול להיות שנצטרך לעמוד בכל מיני קריטריונים של 8 אנשים או 10 אנשים במועדון, ולא נוכל להכניס את כולם ביחד, ואז, אתה יודע, אולי בשלושה חודשים הקרובים או יותר, נצטרך להקטין להם את מספר כמויות ההגעה למועדון, ולתת להם שירותים אחרים, אם זה באונליין או באאוטדור. להגיד לבן המקום 6 פעמים בשבוע לבוקס, תעשה 3 פעמים בשבוע במועדון, ועוד 3 פעמים בשבוע אימונים בחוף הים או באונליין. אני חושב שזה גם דרך, בגלל שאולי יש עלויות יותר נמוכות, אין לך את השכירות, אין לך דברים אחרים באונליין, זה גם דרך לפתח את הצוות שלך, שרוב הסיכויים יפסיד שעות במועדון בדווח הקצר, כי לא נוכל לחזור באותה תפוסה. זאת אומרת, זה גם משהו שלמשל, אני קובע, קבעתי שיחה מחר עם כל המועדון, שיחת זום, בצורה כנה להגיד איך אנחנו הולכים לחזור. שאף אחד לא יחזור לא מאמנים ולא מתאמנים, שבו שחוזרים לשגרה כאילו כלום. חזרה לשגרה תהיה אחרת לגמרי מאיך שנכנסנו למצב הזה.
כן. שתי נקודות שהעלית שממש הייתי שמח לחדד למאזינים שמקשיבים לנו, ואולי הם גם בעלי מועדונים או מאמנים גם. אחד, חשוב להבין שהעברת אימון בזום זה משהו שצריך לעשות אותו ברמה גבוהה, כמו העברת אימון פיזית, וצריך נהלים מסודרים, במיוחד אם יש לך צוות, ולא שכל אחד יבוא ויחליט איך הוא מעביר את זה, ואיך הוא שם את המצלמה, ואם שומעים אותו טוב או לא שומעים אותו טוב, אני חושב שזה משהו שצריך ממש לקחת ברצינות, כי זה משפיע המון על החוויה של המתאמן. איך רואים את המאמן, אם רואים אותו מדגים טוב, אם שומעים אותו טוב, דוגמה משהו קטן, כמו לשים אוזניות, שאם אתה עומד רחוק ומדגים, אז עדיין יוכלו לשמוע אותך, אז אני חושב שמאוד מאוד חשוב לקחת ברצינות את הדבר הזה, ואם יש בעל, כאילו בעל מועדון אולי, שחושב שמאמנים שיעבירו את זה בהתנדבות, זה יהיה ברמה גבוהה, אני לא חושב שזה יקרה, ואני חושב שצריך לקחת דברים בצורה טיפה יותר רצינית. כמו שאתה לא מצפה ממאמנים במועדון להעביר דברים בהתנדבות, אתה לא יכול לצפות אחרי זה לבוא אליהם בדרישות שיעשו את הדברים ברמה גבוהה. אז זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, ביחד עם האימוני זום ואונליין, באמת משהו שאצלנו התחלנו לפתח, זה כל הנושא של מאמנים שבעצם ילוו מתאמנים, שתנו להם טיפה יותר יחס אישי ודריכו אותם. קראנו לזה סוג של מנוי פרימיום, שבאמת מאמן לוקח יד ביד מתאמן ומלווה אותו, ובעצם בונה לו תוכנית, או מתאים לו את התוכנית, וממש שומר אותו מחויב, כי זה אחד הדברים שקשים למתאמנים, אני חושב בתקופה כזאת.
אתם עושים את זה בשיחות, או ממש באימון אישי אונליין?
אנחנו עושים את זה בצורה של גם שיחה אישית של המתאמן עם המאמן, וגם על ידי אפליקציה שנקראת True Coach, שזה אפליקציה בעצם של מעקב של אימונים, אז ממש בא בצורה הזאת. התחלנו את זה ממש בשבוע האחרון, וממש יש ענות טובה, אבל זה גם איזשהו דרך טובה, גם לתת פרנסה למאמנים, וגם באמת לשמור את המתאמנים באיזושהי מסגרת טובה, זה אולי איזשהו רעיון שאולי יכול לעזור למי שמקשיב לנו. ואולי באמת לשאלה האחרונה בשביל לסכם, כי אנחנו כבר מתקרבים ל-25 דקות, שזה הזמן בדרך כלל שאנחנו מנסים לשמור את הפרקים על, בטווח הזה. אז באמת, אם יש איזשהו בחור, בחורה צעירים שמקשיבים לנו ורוצים לעשות איזשהו תהליך כזה של יזמות או פתיחת עסק בתחום של הכושר, אם היית הולך אחורה, 15-20 שנה אחורה, מה היית משנה או מה היית ממליץ להם לעשות?
אם רוצים להיות יזמים בתחום של הכושר, לקחת בחשבון שלא משנה כמה קורסים יעשו וכמה טיפים יקבלו, הם הולכים לעשות טעויות שהם יפסידו עליהם כסף. זה דבר ראשון. כמה טעויות שהם לא יעשו, שני דברים אסור לשכוח. אחד, להיות מחובר לאני מאמין שלך, לא לזנוח אותו לרגע. ודבר שני, זה לא לוותר. כי בסופו של דבר, יזמים שרוצים להגיע, אתה יודע, לעלות בסולם הפירמידה, הם לאו דווקא הכי חכמים או הכי מוכשרים, הם הכי עקשנים. אלה שלא הגיעו לסוף הפירמידה, לא הגיעו כי לא הם פחות מוכשרים, הם פשוט ויתרו בדרך. וזה לא סתם פתגם או משהו שקוראים בספר, אני רואה בעשר שנים האלה, חבר'ה שוויתרו במקומות פחות קשות מנקודות שאני עברתי וקפצתי קדימה. הפסידו פחות כסף ממה שאני הפסדתי, עשו טעויות פחות קשות ממה שאני עשיתי, וויתרו שאנחנו המשכנו לטפס. לא רק אני, גם קולגו שלי, וגם אתה עברת כמה דברים בשנים האלה. אז כן. באמת חשוב להישאר צמוד לאני מאמין, ולא לוותר בשום מצב.
מדהים. סך, תודה רבה. היה מאוד מעניין ומלמד מהצד שלי, אני מקווה שגם המאזינים ייהנו.
גם לי, כן, בטח. גם אני למדתי, גם היום למדתי ממך עוד משהו.
מקווה שאני אפגש פעם הבאה לפרק באווירה יותר טובה מעכשיו, ותודה רבה.
שמחה, בכיף.
יאללה, ביי ביי.
ביי, יום טוב.